מה נסגר? תגיד את השאלה. תגיד את השאלה. הוא כל אחד ידע את זה. נו, מה התשובה שקר?
איך אני יכול לדעת את זה?
כן, נו, תן תובנה. שייקי מהבטן אבל תן לו, משהו מהבטן, משהו...
זה לא
כזה... אתה רואה, ענך התשובה, אומר, קודם כל זה לא. זה לא פשוט. עכשיו אני אמשיך אותך, כדי אני...
הרב דניאל,
אני... לא, אני הבנתי את הרמז שאמרת בדבריך, עכשיו אני אחיב אותו. אני אחיב אותו. רבותיי, בן אדם רוצה לעלות לירושלים. הכלל הוא, בעבודת השם, תמיד תעשה משל לחיי המעשה. עבודת השם, משל מחיי המעשה. אתה רוצה לעלות לירושלים? מה הדרך הכי פשוטה? כביש ירושלים תל אביב. כביש ירושלים תל אביב, אתה עולה על הסיר, לטרון, אוקיי, השמאלה, אחי, אתה על הדרך לירושלים. אתה בדרך לשם ללטרון, טלפון מחבר. בוא נה, אחי, שמעתי שאתה נוסע היום לירושלים. למה? אז אני אומר לך שאני נמצא פה בפקק, תקוע פה, אין מצב להתקדם בכביש ירושלים תל אביב. טוב, אז כנראה שאני צריך לעזור הביתה. זה המסקנה שבן אדם מגיע אליה?
לא.
למה לא?
מה זה תלוי מתי? הנה, אז כזה דבר, זה עוד לא נקרא מניע.
אם תכנת לנסוע לירושלים, אני מאמין שזה לא הטייס האבוד, שאתה סתם טס לירושלים. כנראה שיש לך צורך. לא, אני מדבר על צורך, לא צורך של פיקוח נפש. צורך צריך לעלות לפגישה. בסדר, אחי? אני עולה לפגישה לירושלים.
דבר נורמלי,
אתה
בשבע
בערב,
יש פקקים בדרך
ירושלים,
זה לא מניעות.
לא, למה מניעות? אני אומר, ב-14:00 אין פקקים? חבר שמתקשר אליי, אומר לי, עכשיו יש פקק, אכלת אותה.
עוד פעם,
רציתי רק לקחת את העוקץ של הדיבור. מה? לא הבנתי. איזה כביש? בקיצור, רבותיי...
רגע, מי מחזר
פיס פר אותו? בקיצור, אז התשובה היא כזאת. כל בן אדם מבין, בלי להיות יהודי, בלי להיות חרדי, כלום. פשוט, אתה מנסה לבר, רגע, יש עוד דרך כאן 443. אין בעיה. 443, אתה חודר דור, אתה... רגע! שכחתי להגיד לך, גם ב-443 בקוק. סתום, אי אפשר להתקדם. רגע. שער הגיא. שער הגיא אתה לוקח ימינה? לא, אחי. יש לו, מה אתה מדבר? שער הגיא, אתה נכנס טיפה פנימה, אחרי זה יש לך פנייה, אתה נוסע דוך מאשתאול, יש לך כביש שלוקח אותך עד לקסטל. והקסטל, יש לך דרך, אתה נכנס דרך זאתי, הדס עין כרם, עד ירושלים הכי אורגינל. אתה בדרך לשם, כולך חוגג, אתה נוסע, וואה, טלפון מהחבר. אל תשאל, ברגעים אלו הודיעו לי שהכביש הזה נחסם לתנועה. אין שם
נחייה.
נכון? יש מצב שאתה אומר, השם לא רוצה, נכון? אבל אם אתה באמת רוצה לנסוע לירושלים. סומך על השם. אמרתי לך, אין השם, אין, אני מדבר איתך עכשיו שפת העם. אין השם, סתם רוצה לעלות לירושלים לפגישה עסקית. פגישה עסקית, רבותיי, חשוב לי שזה יהיה פגישה חילונית. פגישה דתית, תמיד מוסיפים את השם. אני מבקש מאותו בחור שלא יגיב. עכשיו, מאותו בחור אני מבקש שלא יגיב. אני מבקש שהוא לא יגיב. התקשר אליי מישהו מהצבא, זה כבר אוטומטית שיעור א' נמחקו, שיעור ב' נמחקו, אז כולם... קיצור, התקשר אליי מישהו מהצבא. אומר לי, תקשיב, אני פתחתי את הדלת, יצאתי, בדיוק אני רואה ציפור נפלה לי, עכשיו ליד הזה. עכשיו, מה אני עושה? מה אתה עושה? אתה ממשיך קדימה, מה אתה עושה? מה השם רומז? השם רמז לך כלום, זע. תפסיק, אני פתחתי את הדלת, ראיתי את הענף זז ככה, אולי השם רמז לי לא. הנה אמר לך לא. בוא נה, אתה תצא לתוסבר, אין דבר כזה, אין דבר כזה. זרום עם החיים, יש לך דבר שאתה רואה שהוא ממש חוזר על עצמו בצורה עקבית? נגיד, אני אתן לך דוגמה. גם במקרה שלנו, כשהחבר התקשר, החבר האינפנטיל הזה שהתקשר ואמר לי שגם הדרך הזאת נחסמה, זהו, אין עוד דרך להגיע לירושלים? יש עוד דרך. יש עוד... כי זו פגישה עסקית חשובה לי לגבי המשך החיים הכתפיים שלי, מה? אין שום דת, אחי, שום דת.
לא מקשים על הדרשן.
לא שום דת, אני מדבר איתך משהו עסקי לחלוטין. אני מבטיח, אתה עכשיו מכניס ראש דתי, אז אתה עושה רגע. שום רגע, אחי, פגישה עסקית בעבודה שהבוס שלך אמר שאתה חייב להגיע לשם. לא תגיע, אין לך קידום. אני מבטיח לך שאתה בשיניים תטפס. נכון? אז הוא אומר לך, אין, מה אתה עושה? תמשיך, אתה חותך את ירושלים, אתה חותך את בית שמש. אחרי בית שמש יש פנייה לכביש המנהרות. דרך כביש המנהרות אתה עושה. ואם גם זה סתום, לא יכול. מה זה? לא, אבל אתה יודע שבפקק אתה לא מגיע. בפקק ודאי אתה לא מגיע. אז אין מצב. נכון? זה נקרא מניעה. שמעת את המילה מניעה? אתה מה זה מניעה? מנוע, אתה מנוע מלעשות זאת. כשאתה מנוע זה נקרא מניעה שדורש ממך תחזור לאחוריך. אבל כאשר אתה רואה רמז, אם הרמז הזה חוזר על עצמו, כמו למשל חלום, אתה חולם חלום, שהחלום הזה לא קשיר לו כלום, לא פתאום החלום הזה רומז לך משהו. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, זה, שמע, פה כדאי. היה מספרים על איזה רב שאפילו עם חלומות לא יזיד לו. היה איזה רב אחד, שמישהו בא אליו ואמר לו, הרב, אני צריך לחצות את הנהר. אז באשכנז היו הרבה נהרות שבזמן החורף היו קופאים, היו נוסעים על גביהם בזמן שהם קפואים, ורק שהם מפשירים, אז יש דוברות שמעבירות. ועכשיו זה היה עונה של הכמעט מפשיר. אמר לו, הרב, אני צריך מחר להפליג, מחר זה היום, אני צריך להפליג היום, אתמול חלמתי שאני מפליג, ושהקרח נשבר תחתיי, ושאני מת. זה ככה חלמתי. אמר לו, תגיד לי, מה האנשים שמבינים בזה אומרים? אומר לו, הם אומרים שאפשר לנסוע על הנהר, כולם נוסעים על הנהר. אמר לו, נסע על הנהר. נסע על הנהר, ונפל. ומת. באו לרב. אמר להם, אני מבטיח לכם, שאם יבוא אליי עוד אחד, וישאל את אותה שאלה, אני אגיד לו שיסע. כי זה לא מניעה. זה הדרכה, אחי. מה בורא עולם יחליט לעשות איתו בסוף? מה אני אעשה? אחד אומר, וואי, חבל שהוא הלך. הנה, היה בזה של המלחמה. היה אחד שברח מסדרות בגלל הסקאדים, ברח, הגיע לירושלים לסבתא שלו, ומת. ומת, כאילו התפוצץ. אני לא תגיד עכשיו, מת בתאונת דרכים, תגיד, כלום, מת שם. תבין, ברח בפיצוצים, קיבל פיצוץ. למה? כי יש לכל כדור כתובת, נכון? אני לא אעמוד בשדה הקרב, יצעק, הלו, הלו, השם, אני פה, זה. ודאי שלא, זה מנוגד לכל האמונה שלנו. מניעה זה כשאתה מנוע. כשאתה מנוע, ואם אתה בספק, אתה לא תשאל. אבל לא כל קושי, כל קושי זה מניעה. כל קושי זה מניעה. אתה רוצה ללכת לתפילה, הנה, הבאתי לך דוגמה, אין. אני רוצה לנסוע לזה, אין אוטובוסים. אין אוטובוסים. שואל אותך שאלה, אם זה היה, היית בצבא, ואמרו לך, אתה משתחרר הביתה, ואז הריצה קורית המניעה. היית נמנע מלנסוע הביתה או לא? זה המשל שלי, זה המשל שלי למניעה. בסדר? מה אתה עושה? ברגל היית הולך, נכון אחי? יפה, ככה זה. זה נקרא מניעה. אבל אם זה מנוע, אחי, יעשו לך עכשיו, עם RPG מולך, אמרו לך, אין לצאת, מנוע. זה אפילו מהצבא אני לא יצא, אתה לא יצא. רבותיי, בוא נמשיך כאן רעיון חדש. אתה רוצה לי... זה חזק מאוד, תדע לך. יש הרבה בנות שרוצות רק בחורים בלורית. אבל אני מכיר יותר בנות שרוצות בלי בלורית. אבל לא משנה, אתה גם מה אתה רוצה. בכל אופן, זה אחת המניעות. איך, מה אומר? מה אומר? תן רגע. מה?
בבקשה לזה עכשיו.
אחותך סיפרה לי, האמת. היא עשה לי את הסקר.
אני שאומר, אתה רוצה להיבש מישהו, הוא אומר, תשמע, יש בנות כאלה שאומרות. אני לא מכיר אותם, אבל יש.
כן, סיפרו לי, חברים. בקיצור, רבותיי, הפסוק אומר כך, ואירא, בורא עולם, הפסוק הבא, ואירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, ואל שדי ושמי השם, לא נודעתי להם. השאלה המתבקשת מיד היא... איך? לא הבנתי. לא, שמי השם לא נודעתי להם, הכוונה, לא גיליתי להם את שם ההוויה. שם ההוויה זה השם המפורש. זה השם שמראה לך את הנהגת הבורא עולם בצורה הבריאה ביותר, להם לא גיליתי, לך גיליתי. הרי חז"ל מספרים, האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב מוזכרים בברכה הראשונה, ברכת אבות של תפילת העמידה. דוד המלך בורא עולם, פנה לבורא עולם ואמר לו בורא עולם, למה אתה אומר אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב? תגיד גם אלוהי דוד, גם אני רוצה. אמר לו תשמע, אותם ניסיתי, אותך לא ניסיתי. אותך ניסיתי, אותם לא ניסיתי. אמר לו בורא עולם.
יא בורא עולם,
אמר לו. אמר לו בורא עולם, נסה גם אותי. בחנני השם, אומר דוד המלך לבורא עולם, תבחן אותי. תעשה לי ניסיון. אמר לו הקדוש ברוך הוא דוד, אתה לא תעמוד בניסיון. חבל, לא כדאי לך. אמר לו בורא עולם, אני רוצה בכל זאת ניסיון. כי אני רוצה להגיע למדרגה של האבות. אני רוצה להגיע לשפיץ של האמונה בבורא עולם. אמר לו בורא עולם, תקשיב, אני אתן לך ניסיון, רק אתה ניסיון שונה מהאבות. לאבות ניסיתי אותם ולא אמרתי להם שלום, מתחיל הניסיון. מה זה שונה? אתה בא לאיזה מקום, תקשיב אדוני, אתה מצולם, אנחנו רוצים לבדוק האם אתה מחייך. טוב, אז מהשאב יש לנו כמה שאלות אליך. אני אומר כאילו, זה ניסיון ברמה אחרת, מאשר בן אדם מרגיז אותך ורוצה לבדוק אותך, ואז הוא אומר לך, צילמתי אותך. אמר לו, ואני אגיד לך שיש לך ניסיון, ואני אגיד לך גם במה יהיה הניסיון. ודוד המלך עליו השלום לפי הדרגה שלו, כמובן צריך להיזהר, לפי הדרגה שלו, דוד המלך לא עמד בניסיון. חז"ל אומרים, אמר דוד לפני בורא עולם, חבל ששאלתי את השאלה שלי. חבל שלא לסתתם לי הפה שלי לפני שביקשתי את הבקשה. למה? איזה בושות. ביקשתי ניסיון ונכשלתי. חבל. אל תעשו את זה לבורא עולם, לא כדאי לכם. דוד המלך ניסה, לא הלך, אז בטח שאנחנו לא כדאי לנו. מה הניסיון? היה סיפור עם בת שבע, שהשאלה אם זה שם הסיפור של בת שבע הוא אוריה, אם תרצה בעזרת השם, מוכן לדבר על זה באריכות יתרה אפילו. אריכות יתרה יתרה. יש סיפור, יש הוכחות ברורות על כל מה שאמרה אותה טיפשה מטופשת מעל בימת הכנסת, על דוד המלך עליו השלום, בסדר? והיא לא שמה לב רק כי חיסתה את עצמה, אתה מבין? לא משנה, אבל מי שהבין, הבין, אבל בסדר. נכון, קיצור, יש כמה זה, זה התחיל משם, עברה לבת שבע. אז הנכד שלה רצח, אבל לא קשור, עכשיו בוא נעזוב את זה כרגע, זה בן טובים, פרסמו, זה לא פרסמו, פרסמו רק בן טובים. בן טובים רצח, עלו, חבר'ה, בשביל הכיף, זה מה שהוא אמר. הנכד של השרה הזאת, נהג מונית, כן, דרק רוט, דרק רוט, לחו, אמרו, עצרו אותו, כאילו, עצרו מונית. עלו על המונית, נסיע אותם לאיפה שרצו, שחטו אותו, ולהתראות. במשפט, למה עשיתם את זה? היה לכם לתגוע על כסף? לא, סתם, שעמום. בא לנו. אתה מבין? זה בן טובים. הוא בן טובים. אבל אם הוא היה בן של איזה רב, כל הכתבות היו על הרב כבר. הרב היה דפוק. עזוב את הנכד. פה, בן טובים. בן טובים, תביא מה שאתה רוצה.
שם
בן
טובים.
אתה מבין? היה לי אורן בן טובים בכיתה. בקיצור רבותיי, איפה היינו? דוד המלך עליו השלום. אז לא נקבל נאמן לקבל שכר. זה ניסיון כדי להתקבל לליגה הזאת. אז בורא עולם, דוד המלך ביקש להידמות לאבות ולא הצליח. אין יותר דומים לאבות. אין. האבות הקדושים למעלה מכל השגה, ככה דוד המלך עליו השלום גרם לנו להבין. בסדר? עכשיו בואו נראה כאן אצלנו. וערה, מה זה? אז מה זה? אז מעין זה אומר בורא עולם למשה רבנו, משה, לאבות הקדושים לא גיליתי שניסיתי אותם והם עמדו בניסיון, לך גיליתי שאני אהיה קשה ואתה לא רוצה להאמין בי. משה רבנו לא נכשל, משה רבנו רק רצה את הכבוד של עם ישראל, אבל תלמד מכאן שאין להשוות אותך לאבות הקדושים. עכשיו בוא נחזור לפסוק. וערה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי ושמי השם, לא נודעתי להם. שימו לב, וערה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב. שמע אחי, יש פסוק בהמשך. והבאתי אתכם אל הארץ. והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב. התורה יודעת לכתוב לאברהם, ליצחק וליעקב. למה התורה אצלנו כותבת? וירא אל אברהם, אל יצחק, אל יעקב. שום בחינה, אותה בחינה בורא עולם מתברך. או, זה לא הוא השם מתגלה, אלא כל אחד מהאבות, יצחק היה יצחק לא בזכות שהוא היה הבן של אברהם. יצחק היה יצחק בזכות שהוא היה יצחק. כל אחד מהאבות הקדושים גילה בחינה חדשה בעבודת השם. והדבר הזה מלמד אותנו משהו בריא לחלוטין. אין ליהדות עסק בשטנצים. היהדות לא רוצה להוציא שטנצים. תגיד לי, כולם צריכים ללבוש חליפה? כולם צריכים ללבוש חולצה לבנה? כולם צריכים... לא! אתה יכול להיות ספרדי, אתה יכול להיות אשכנזי. אתה יכול להיות תימני, אתה יכול להיות מה שאתה לא רוצה. אתה עובד את השם? לא, מה זה? בקיצור, אתה עובד השם?
כן.
אתה עושה את רצונו, יתברך? מספיק. לא צריך יותר מזה כלום. תדעו לכם רבותיי, לא משנה איזה צבע הכיפה תהיה לכם, אם תעבוד את השם עם כיפה סרוגה, אתה תקבל גן עדן. גן עדן גמור. אם תעבוד את השם עם כיפה שחורה, תקבל גן עדן. אם לא תעבוד את השם, לא משנה איזה כיפה תהיה לך על הראש, כן, זה גיהנום. יש בגיהנום גם, יש גיהנום של הציונים, יש גיהנום של הארץ, הכל, יש תבין, אין לך בעיה. שם של הזה, יש לך גם דגל ישראל, זה ממש שוחק עליך. זה לא... יוציא אותך, נאמין. קיצור למסקנה רבותיי, בורא עולם בא להגיד לך, תגיד לי, אברהם, איזה בחינה הייתה לו? בחינה של חסד גמור. בא נולד יצחק, בוא נעשה, הוא שונה לחלוטין. פתאום תראה את הבן אדם מדבר איתך אחרת, דין, אנחנו לא אוהבים, אנחנו אוהבים חסד. דין אנחנו לא אוהבים, אבל יצחק אבינו היה אבינו, אתה יודע? אתה יודע שלעתיד, גבורה זה דין. אתה יודע שלעתיד לבוא הגאולה הקרובה תהיה בזכות יצחק ולא בזכות אברהם? אתה יודע, ידעת? זה גמרא מפורשת, שבת פ"ט עמוד ב'? ידעת את זה? למה? כי הדין האמיתי זה החסד. הדין האמיתי זה גאולה שאין עליה תשובה. לעתיד לבוא, בוא העולם רוצה לגאול אותנו גאולה לא בחווה, לא גאולה בטוב, יאללה נגאל אתכם, לא, גאולה על פי דין, רק יצחק אבינו יוכל את זה. לכן אתה רואה למשל, הלל ושמי, הלל ושמי שניהם שונים מאוד בעבודת השם שלהם, הלל ענוותן, שמי, אני הכרתי כמה שמיים דרך אגב, קפדן, יש היום בדור שלנו שמי עדיין, הלל יותר מצוי, שמי לא אוהבים לקרוא, שמי זה השם שלו. שאתה תשמע, תקשיב, שיעורים של הרב עובדיה, לפעמים הוא יתראה את הרב עובדיה עושה שמי, מה זה? זה אחד הגבאים בבית כנסת שהרב עובדיה מעביר את השיעור. תמיד, שמי, קוראים לו שמי. שם פרטי, שמי, כמו הלל. הלל דיין, שמי כהן, מה, תמיד. לא משנה. אז אומר לך, הלל ושמי, שניהם שונים בעבודת השם, נכון? תגיד לי, שמי הזה הקפדן, הוא יקבל גן עדן? לא יודע לקבל גן עדן. כי בקפדנות שלו הוא עבד את השם. על פי מידת הקפדנות הוא עבד את השם, הוא דרש מעצמו הקפדה, הוא הכל, אבל הוא עבד את השם דרך הקפדנות. הלל עבד את השם דרך הענבה. אמן. חזל באים ואומרים, ההדרכה לרוב עם ישראל תשאף להיות הלל הזקן. כי הלל הזקן אתה יותר בטוח. בהלל הזקן, ענב, אם תצא גם, בסדר. שמי, אם אתה לא קפדן לשם שמי, אתה עף החוצה, תיזהר. אז לכן זה דרך יותר מסוכנת, אבל שמי היה קפדן צדיק. לכן אומר לך הקדוש ברוך הוא, אל אברהם, אל יצחק, אל... אל תנסה להיות דומה לשני. יש הרבה אנשים שהם ברווזים. מה זה ברווזים? הוא מנסה להיות כמו ההוא, וקצת כמו ההוא, וקצת כמו ההוא. עזוב אחי, עזוב, תהיה מה שאתה, תעבוד את השם. מה שצריך לעשות, תעשה. אם זה יהיה עם חולצה כזאת או חולצה אחרת, זה לא ישבור אותנו. בורא עולם זה לא משנה לו זה, משנה לו העירת שמיים שלך. אתה יראה שמיים? כן, לא יראה שמיים בלב כמובן, לא, אחד ימציך המצאות. בורא עולם, אני, העיקר זה הלב, העיקר זה הלב. אין בעיה, לא, לא, אין בעיה, לא, עשה לו התקף לב. נוריד לו את הידיים, נוריד לו את הרגליים. לא, תשמע, העיקר זה הלב.
הלב יהיה בגן עדן כל גוף בגן
עדן. זה היה אחד כזה עם הראש. כן, אה? רבותיי, בואו נסכם מאמר אחד קצר על המכות, כדי שנצא עם ניחוח נעים לכיוון המכות. מכות מצרים. רבותיי, מכות מצרים, מכת צפרדעים. מכת צפרדעים, יש דיון מיוחד, דיון מעניין. פרעה מלך מצרים לא מוכן לשחרר את עם ישראל, ומשה רבנו אומר לו, אני מביא לך צפרדעים. והצפרדעים באים וחזל אומרים שהצפרדעים מוטטו את מצרים. מוטטו את מצרים. א', זה משגע, זה מגעיל. אתם ראיתם את הסרט שהראינו פעם על עשרת הדיברות? הסרט המפורסם. זה רק נותן לך קצת תחושה כמה זה גועלי כזה, אבל זה היה הרבה יותר מזה. אין, לא, אין, אין מצב שאתה יכול להתחמק מזה. אתה מכניס רגל לתוך הנעל בית, יוצא לך... אתה לא יודע, חזל אומרים, אתה לוקח לחמנייה, אתה מכניס אותה לתוך התנור, אתה פותח את הלחמנייה, זה כבר, הבגט זה כבר מלא כבר. אתה פותח, אתה רואה צפרדע בפנים. הכל מגעיל, גועל נפש. חזל אומרים, היית שותה מים, בתוך המים היו ראשנים קטנים. אתה בולע אותם ראשנים, קרקרים לך מתוך הבטן. אתה ראית פעם הזה ששעון מעורר בתוך הבטן? וואך וואך, אני מדבר עם אשתך, אתה אומר לה, רציתי להגיד לך משהו, וואך וואך, אתה אומר, מדיע. אז אני חזל שאני מדבר איתה בצרפתית, פוקווה וזה, דברים כאלה, אבל אתה כאילו, אי אפשר לדבר. חזל אומרים, נהיה רעש מדהים במצרים שאי אפשר היה לתאר. למה? כי המצרים היו מרעישים לעם ישראל, היו משגעים אותם.
מה,
לא עם הצפרדעים, לפני כן, היו משגעים אותם, לא נותנים להם לישון, טרטרים אותם כל הזמן, השם אמר להם, אני גם טרטר אתכם. חז"ל אומרים שיש דעה, יש דעה, לא בחז"ל, מזכירים את זה הראשונים, שיש דעה שהצפרדעים זה לא היה הקועקוע החמודים האלה, זה היה התנינים על תמסח. תנינים, אתה יודע מה זה תנינים במצרים? זה אותה משפחה דרך אגב. רק זה צפרדע קצת יותר גדולה וגם יש השיניים. צפרדעים אומר לך! מה, יש דעות בראשונים, שזה מה שהיה מכת צפרדעים. תנינים מסתובבים במצרים ואוכלים מכל הבלייד. ואומרים חז"ל, שגם אם תסביר שזה לא צפרדע, שזה לא תנינים, הצפרדע כתוב, צפרדע ותשחיתם. לכן זה הפסוק שגורם לראשונים להסביר שזה תנינים. יש אומרים לא, חז"ל אומרים שהזאת, הצפרדע הייתה רוצה לעלות לארבון של מצרים, אז מתוך היאור היא רוצה לעלות, אבל יש קיר בטון של ה... היא אומרת לברונה, אני רוצה לקיים את רצון השם. פתח, שחרר פה את הדרך. הבטון היה נפתח והיא הייתה נכנסת לתוך הארמון. הייתה נכנסת לשירותים, חז"ל אומרים, אז היה בול פגיעה. היו יושבים לעשות שירותים גדולים, והוא יושב, מאחור של הג'ורה הייתה קופצת צפרדע, אוכלת לו את כל החלק האחורי, שליק, למטה, סדרת אותו. אתה מבין? בידי שמנקה הכל. בקיצור, רבותיי, זה הצפרדע. תקשיבו, מכה קשה או לא קשה?
קשה.
משה רבנו עליו השלום בא לפרעה ושואל אותו שאלה. התפאר עליי. תאמר לי מתי אתה רוצה להוציא את הצפרדע. פרעה, השם ירחם, יוצא משתחרר ממחון למפגרים ואומר לו, מחר. שמעת פעם דבר כזה? בן אדם מת! בן אדם גמור! לא יכול לנשום! אומר, תקשיב, תוציא לי את הצפרדעים עכשיו! אם היה אפשר אתמול היה טוב. חז"ל מספרים במדרש שמשה רבנו עליו השלום נעלם. איך שהוא הביא את מכת צפרדעים, נעלם. כשנעלם, פרעה חיפש אותו. פרעה חיפש אותו מההתחלה. פרעה אומר, אני מוכן, מוכן שחרר, רק תקראו למשה ואהרון. בורא עולם העלים את משה ואהרון, למה? כי הוא לא רצה שהוא יקבל את המכה קצרה, יקבל את המכה ארוכה עד הסוף. נגמרו שבעה ימים, מעניין, כמו מכת דם. מכת דם שבעה ימים, מכת צפרדע שבעה ימים. ביום השביעי משה רבנו הולך בכביש. משה, פרעה, הנה משה, פרעה, הנה משה, תביאו אותם. באו אליו, תגיד, איפה היית? חיפשת אותי? אמרו לו, כן, הנה אני פה. חיפשת אותי, הנה אני באתי. אומר לו, תגיד לי, אתה רוצה שאני אסלק ממך את המכה? עכשיו פרעה עושה חושבים. אומר, רגע, רגע, יש פה איזה קץ'. תפסתי. אני הבנתי כנראה שהמכה היא משרתת שבעה ימים, ומשה רבנו פשוט הצטגנין טוב. הוא יודע שהמכה עומדת להיעלם. חז"ל אומרים ככה, הייתה מחשפת אחת, שהייתה, מה הייתה עושה? הייתה נועלת זוג שלא ילדו ילדים, והייתה גורמת שאנשים יבואו אליה, כי היא פותרת תעלומות, ואז היו באים אליה, ואז היא הייתה מתירה את הקסם שלה, את הכישוף, ואז, וואי, היא פקדה עקרות, וזה ככה הייתה עושה. אז כנראה משה רבנו מהסוג הזה שיודע שהמכה צריכה ללכת עכשיו, אז הוא נעלם, שמתם לב שהוא נעלם, הרי כולנו ראינו שמשה רבנו נעלם. למה הוא נעלם? כי הוא ידע שביום השלישי אני גם ארצה לסלק, אבל ביום השלישי הוא לא יכול לסלק. חיכה ליום השביעי, שחק אותה עכשיו רגוע, והוא יודע, משה רבנו, הוא יודע שאני אגיד לו כעת, ואז יצא פואנה. זה רושם. כריסטופר קולומבוס. כריסטופר קולומבוס גילה את אמריקה בשנת גירוש ספרד. כשכריסטופר קולומבוס נסע לגלות את אמריקה, הוא השתמש בתוכנית, תוכנית מיוחדת, שכתב לו אחד מחכמי ישראל בעולם התכונה, קראו לו בעל ספר היוחסין, רבי אברהם זקוט, או בכינוי הספרדי שלו, זקוטו. בסדר? והוא הרב הזה כתב לו, כתב לוח שידע לתכנן איך החמה תהיה פה, איך החמה תהיה שם, מתי יש ליקויי חמה, הכל כתב לו שעל פי זה יודעים לנהל את המהלכים בשמיים. הוא השתמש בזה, כריסטופר קולומבוס, וגילה את אמריקה. כשגילה את אמריקה באחד מהשלבים, הוא נתפס על ידי ילידים, אינדיאנים. תפסו את קולומבוס, רצו להרוג אותו. אמר להם קולומבוס, השתמש בידע הזה מאברהם, רבי אברהם זקוטו, אמר להם, תדעו לכם, תיזהרו. אם אתם תתפסו אותי, אני מסוגל להחשיך לכם את השמש. כי הוא ידע שעכשיו יש ליקוי חמה, על פי הזה. אמר להם, או שאתם משחררים אותי, או שעכשיו יהיה ליקוי חמה. אמר להם, תלך מפה. אמר, הנה עכשיו אני גוזר על השמש שתכבה. ואז אתה רואה פתאום מתחילה השמש, וואה, להתחזות. הם נכנסו לפאניקה, תביאו לנו מה קרה, זה היה, וואה, וואה. הוא אוכל את השמש, אמרו, לא, 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 נעזוב אותך. בסדר? עברו אותי, ואז אנחנו נראה מה יהיה איתכם. בסופו של דבר ישתחרר. זה לפעמים מידע שיש לבן אדם, עוזר לו. אין מושג למה אמרתי את זה. כן. אז אותו דבר פרעה אמר, כנראה משה רבנו, כנראה משה רבנו יש לו את הידע הזה, כנראה יש לו איזה ככה משהו למעלה, אז הוא יודע שהצפרדעים צריכים ללכת. אמר לו, אתה יודע מה משה רבנו, רק כדי לדפוק אותך. מחר אני רוצה. כי הוא ידע שאין מצב שזה יהיה מחר. אמר לו, משה, וואלה, אין רק מחר, אין בעיה. אני רציתי להציל לך את המכה עכשיו. אתה רצית, מחר תקבל מחר. אבל לא רק מחר. הרבה מכות פרעה מבקש, ומשה רבנו אומר לו מחר, אתה ביקשת מחר, אתה יש לך דילי עכשיו של 24 שעות. מעכשיו, כל פעם שאתה לוחץ על הלחצן, קח 24 שעות, ואז זה קורה. מה למדנו מכאן? אין להתחכם עם בורא עולם. פרעה ניסה להתחכם, בורא עולם התחכם איתו. אתם רוצים רק לסיים לכם במילה אחת. כמה מכות השם רצה להביא על מצרים?
אחד, אחד. 200. 200. 1.
מכת בכורות, בורא עולם שולח, רבותיי. בורא עולם שולח את משה רבנו ואומר לפרעה כך, בני בכורי ישראל, אתה לא רוצה לשלח את בני בכורי? הנה אני הורג את בנך בכוריך. כמה מכות השם רוצה להביא? אחד. ולמה השם לא הביא אותה? למה השם לא הביא אותה? למה יש 10 מכות? תשובה אחת, בורא עולם מלכתחילה תכנן שיש רק מכה אחת, מכת בכורות. אבל יש עוד 9 מכות שיש להם מטרה אחרת לגמרי, לא תתעמת עליהם במצרים. מה? להתעלל במצרים. להתעלל במצרים, וההתעללות הזאת במצרים תלמד את עם ישראל לחזור בתשובה. זה היה סמינר אדיר. מכות,
ערכים.
מכות מצרים, נדבר על זה אולי שבוע הבא.
ערכים במצרים.
כל, יפה. כל שלוש מכות, כל ארבע מכות, אתה רואה מדרגה. שהשם משגיח, שהשם משגיח בעולם. קיצור, לאט לאט בורא עולם הביא להם סמינר. בעזרת השם, כי אימץ אתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לגאולה הקרובה במהרה בימינו.
אמן ואמן.